רש"י זכרונו לברכה פירש, עטרות ממש. כלומר, מה הן העטרות שגזרו עליהן? אנחנו עכשיו מדברים על ההלכות שנתחדשו בעקבות החורבן, או לפני החורבן הצד. אז כתוב שיש להסיר את העטרות, גזרו על העטרות. אז מה זה העטרות שגזרו עליהן? פירש רש"י, עטרות ממש. וכתבו התוספות שאין נראה, דאמרינן עלה בסוטה, שהרי על זה אמרו בסוטה בפרק בהתרא, לא שנו אלא של ורד ושל הדס, אבל שקנים ושל חילת מותר. עד כאן. ואין דרך לעשות עטרה משל קנים עד כאן. זאת אומרת, רש"י פירש שהעטרה, הכוונה, איזה מין עטרה שזמים על הראש. זה ממש, לעומת הפירוש השני. זה מפליאות, למשל מוורד, דברים כאלה. שמים עטרה בראש הקלה, נכון? לקלות שמים עטרה. והיו נוהגים לשים עטרה גם בראש החתנים. היו רגילים לשים, אם אתה ניתן לי להסביר עד הסוף את התשובה שאני רוצה לתת לשאלתך, אני אוכל, אבל אם על כל שליש משפט אני אקבל הערה, אני לא אוכל להסביר. בקיצור, היו נוהגים בימי קדם לשים, אגב, יכול שלא באמת תדע שאלה, זה תדע רק אחרי שאני אמור להסביר, גם זה אתה לא יכול לדעת. נכון, טוב. היו נוהגים בימי קדם לשים עטרות בראש החתנים ובראש הקלות. אז כשגזרו על העטרות, אני מפרש רש"י, מה זאת אומרת שגזרו על העטרות? שגזרו שלא לשים עטרה על ראש החתן. עד כאן ברור. התוספות אומרים שלא ייתכן פירושו של רש"י מסיבה פשוטה. שבמסכת סוטה, כשדיברו על העטרות, פירשו ואמרו שהעטרה שגזרו עליה היא עטרה של הדס או של ורד, אבל לא עטרה של קנים ושל חילת. קנים וחילת זה, קנה זה הצמח הזה שעושים ממנו קולמוס. שעושים ממנו, כן, עושים ממנו גם סוכות, אבל גם קולמוס. מה? קולמוס זה החתיכה הזאת שבה כותבים ספר תורה. נכון? חתיכה מקנה, נכון? במבוק, למשל, יכול להיות, כן? אז אומר התוספות, זה לא יכול להיות, הרי לא רואים... אי אפשר לעשות עטרה, זה לא יפה לעשות עטרה מקנים. לכן מוכרחים להסביר שהעטרה שגזרו עליה זה לא העטרה שעומדת בראש, אלא הכוונה לאיזושהי חופה שהיו שמים על גבי החתן והכלה. ברור? עכשיו בואו נראה עוד פעם. כן, ורש"י ז"ל, פירש, עטרות ממש. וכתבו התוספות, אין לו מי, יש מעלם את הספרים, לא? למה לא לכולם יש ספר? הנה, פה יש נצח ישראל לידך. אתה יכול להעביר ליהודי הצדיק הזה? אבל גם יש בוכתה שנתרמה לאחרונה, הנה שמה גם יש. אז אומר רש"י ז"ל פירש עטרות ממש, וכתבו התוספות שאין נראה, לא נראה הפירוש של רש"י. למה? דאמרינן עלה בסוטה בפרק בתרא, שהרי במסכת סוטה בסוף, בפרק האחרון הסבירו, לא שנו אלא של ורד ושל הדס, אבל של קנים ושל חילת מותר. עד כאן. ואין דרך לעשות עטרה משל קנים עד כאן. עד כאן דברי התוספות. שחולקים על רש"י ואומרים שמדובר על איזה מין אפיריון, איזה מין עטרה שעושים עד גבי הראש שלהם, אבל לא ממש על הראש צמוד, אלא באוויר. אז על העטרה הזאת גזרו. ככה מפרש התוספות. רש"י פירש עטרה ששמים על הראש. כן, עטרה ששמים על הראש, היא עשויה מהדס או מוורד.
רש"י אומרים שהם מתכוונים שרש"י,
לא
מסכים עם רש"י, והם אומרים
שראש אמור לשאול. לא, לא, לא. התוספות מביאים את הסוגיה במסכת סוטה. במסכת סוטה יש שני דברים, יש המשנה והגמרא. המשנה אומרת, בפולמוס של אספסיאנוס גזרו על העטרות. בסדר? על עטרות חתנים. הגמרא שם אומרת, על איזה עטרות גזרו? על עטרות של הדס ושל ורד ולא של קנים וחילת. אז מה זאת אומרת? שהעטרות יכולות לעשות או מוורד והדס או מקנים וחילת. עכשיו אם העטרות זה עטרות ששמים מניחים ממש על הראש, אין דרך לעשות עטרה מקנים וחילת. לכן אומרים התוספות שכל הדיון על האתרות הוא לא על האתרה ששמים על הראש, אלא האתרה ששמים מעל הראש. בסדר? עד כאן ברור? טוב. ויראה, ואין זה קשיא כלל. כי התוספות אומרים שזה לא נכון. המהר"ל דוחה את דברי התוספות. הוא מתרץ את דברי רש"י. דוודאי אין דרכו לעשות של קני ושל חילת כך בפני עצמן. סתם קני זה לא יפה. אבל בוודאי הוא מציירים הקנים ומייפים אותם עד שהיו נעים מאוד. כלומר, אתה יכול להשתמש בקנים בתור חומר גלם לעשות אתרה יפה. ברור? ולכן אין זה קשה מה שאומרים התוספות. זה לא נכון שאין דרך לעשות משל קנים, כי אפשר לצייר יפה את הקנים. וכדי פירוש רש"י משמע, דווקא עד רבה, יש הוכחה שרש"י צודק. דקה אמר, שהרי שמה נאמר בהמשך, כל זמן שהמצנפת בראש כהן גדול, עטרה בראש כל אדם. אז משמע שצריך להיות מקביל למצנפת. כמו שהמצנפת היא מונחת ממש על הראש, ככה עטרה היא מונחת ממש על הראש. ואם כפירוש התוספות, שפירשו שהיו עושים מקום לחתן לשב תחתיו, מה העניין זה לזה? דתלה במצנפת של כהן גדול. כלומר, למה הנביא תולה את זה בזה? ועוד. דכאמר, מר ברי דרב אשה, גדיל כלילה לברטה. עד דומיה דכהן גדול. ואם לא היה דומה כלל עטרת חתנים למצנפת, מה שייך דומיה בזה? דכאמר דומיה לכהן גדול. כן, הוא אומר, המהר"ל מדייק גם במילים של האמוראים. כן, הרי למדנו לפני כן, בשיעור הקודם, את הסוגיה בפרק כמה דגיטין, נכון? עכשיו, אתם זוכרים, רבינה, כן, נסתכלו בעמוד קופיות ת', עוד פעם, מלמעלה עכשיו לספור, 2, 4, 6, 8, 10, 12 שורות, מלמעלה. איפה שכתוב רבינה, כן? 12 שורות מלמעלה. מלמעלה, החל מלמעלה סופרים. כלומר, הסורה הראשונה שסופרים צריכה להיות בראש העמוד, ומכאן 12 שורות. זה ברור או לא? מצאתם? לא, בעמודה השמאלית. 12 שורות.
רבינה אשכחי.
מצאתם רבינה אשכחי? 12 שורות. 1, 2, 3, 4. 12. בסוף השורה כתוב רבינה אשכחת. כן, ברור. רבינה אשכחת. מצאת? יפה. מי לא מצא? כולם מצאו? מצאת? לא מצאת. למה? אין לך ספר? למה אין לך ספר? השיעור מובן רבע אם אין ספר. אני מבקש למצוא את המקור, ואז ביד אחד שמתעכב, אז כל השיעור מתעכב. הנה, פה יש עוד ספר. נפלא. מישהו אין לו? טוב. מישהו עוד רוצה? טוב. טוב, אז מה כתוב שם? כתוב שם, רבינה אשכחי למר ברי דרב אשה, רבינה מצא את מר ברב אשה, דהבה גדיל כלילה לברטה, שהיה מכין כתר עטרה לביתו. כן, פה לא כתוב לביתו, אבל בציטוט בהמשך של המהר"ל כתוב כן לביתו. אמר לה, ואז הוא שאל אותו, לא סבר מה הסר המצנפת והרי מה עטרה? למה אתה עושה עטרה לביתך? הרי יש גזרה. גזרו שלא לעשות עטרות לקלות. תבינו שגם פה יש מחלוקת בין רש"י לתוספות. כן? שרש"י מבין מה זה עטרה לביתו, שהוא היה מכין את ה... רש"י מבין שממש היה מכין לכתר כזה, כמו שעושים על ראש הכלה, נכון? ומה מבין בתוספות? מה זה שהוא היה מכין עטרה? הוא היה מכין איזה מין גגון כזה, נכון? של השבט תחתיו. לא. על הסוגיה הזאת נפלקו רש"י ותוספות. מה פירוש? על הסוגיה הזאת שעכשיו אני קורא, נפלקו רש"י והתוספות בהבנת הביטוי עטרה. הדבר שקראנו בהמשך מתייחס לסוגיה הזאת. אני יודע שזה בהמשך. מה חידשת? אז בקיצור, על הסוגיה הזאת נחלקו רש"י והתוספות לדעת למה מתכוונת הגמרא כשהיא אומרת כלילה, דהיינו עטרה. בסדר? אז פה יש מחלוקת, רש"י תוספות, שרש"י אומר שמדובר על עטרה ממש, והתוספות מבינים שמדובר על איזה מין גגון כזה, נכון? טוב. אמר לה, ואז שואל רבינה את מר ברב השה, לא סבר מר, הסר המצנפת והרמה עטרה? כלומר, איך אתה עושה דבר כזה? הרי יש גזרה שצריך להרים המצנפת ולהסיר העטרה. אמר לה, אז הוא ענה לו, דומיה דכהן גדול בגברי. זה צריך להיות דומה לכהן גדול בגברים ולא בנשים. למה אתה קורא בעמוד הבא? אני עדיין בעמוד קופשתת למעלה בשורה ה-14 עכשיו. אתה מוצא את זה, אני? כן. אמר לה, דומיה דכהן גדול. הוא אמר לו, בדומה לכהן גדול בגברי. בסדר? עכשיו, מה אומר המהר"ל? המהר"ל פה מדייק מהמילה דומיה. דומיה במובן של דומה. הוא אומר, לא רק דומה לכהן גדול מצד המילים, שהנביא תולה את מה שיש אצל הכהן גדול ומה שקורה אצל החתן והכלה, אלא המהר"ל מדייק שאם הוא משתמש במילה דומיה, הכוונה שיש אפילו דמיון חיצוני בין העטרה לבין המצנפת. לא מחייב מחייב, אבל הוא אומר את זה כדי לחזק את דברי רש"י. בסדר? המילה דומיה פירושה דומה. לא, מה? לא, ככה, יכולת להגיד שמדוע אני תולה, למה אני עושה רק עטרה של חתן ולא של כלה? בגלל שהכתוב אומר, הרם המצנפת והרם העטרה. כמו שהכהן גדול שיש לו מצנפת הוא איש ולא אישה, אז כך העטרה שאני עושה היא העטרה של איש ולא של אישה. אבל כיוון שמר בר רב אשי כשרצה להצדיק את עצמו אמר דומיה בכהן גדול, בדומה לכהן גדול, אז המהר"ל מבין שהוא רוצה להגיד יותר מזה, שזה אפילו דמיון בצורה של הלבישה, שכמו שהמצנפת הוא דבר שלובשים, ככה העטרה זה דבר שלובשים, ולא כמו פירוש התוספות. עד כאן ברור? עכשיו אפשר לחזור לעמוד קופקה, תסתכלו עוד פעם. מה שייך, כן, בשורה הראשונה, מה שייך דומיה בזה? דקאמר שהוא אומר דומיה דכהן גדול. אם כן, בזה הוא רוצה לחזק את דעת ראשי. בסדר. וכך, פירושו, בזמן שהעטרה בראש כהן גדול, וזה מורה על המד... עכשיו הוא מסביר את העניין לגוף... עד עכשיו זה היה דיוקים. דיוקים לשוניים טכניים של המערב. עכשיו הוא רוצה להסביר לנו מה העיקרון, כן, היסוד הרוחני, אפשר לומר, שיש מאחורי הדברים האלה.
שהאישה לא תלבש...
לא, שהאיש לא ישים עטרה.
אבל האישה בסדר.
האישה זה כן. עכשיו הוא יסביר לנו מדוע, בכלל הגזרה הזאת, כלומר, מדוע בגלל האבלות על החורבן, יש גזרה שלא לשים עטרה בראש החתן. כלומר, מה הקשר בין הדברים? היה אפשר לגזור דברים אחרים, אני יודע, לשים איזה שרשרת של אבלות, או לא יודע מה, כן? מדוע דווקא הנביא אומר שאת העטרה צריך להשים? ולפי זה צריך גם להגיד מה זה המצנפת של הכהן הגדול. כלומר, למה לכהן הגדול, יש לך שאלה? סליחה, יש לך שאלה? תשאל אותי, לא אותו. מה השאלה?
מה זה
עטרה? עטרה זה כתר. בסדר? זה יותר טוב שאני אענה מאשר שאתה יודע. טוב, אתה יודע מה זה כתר? יופי, טוב. טוב. ועכשיו הוא יסביר מה העניין של העטרה. ובכך פירושו, בזמן... שהעטרה בראש כהן גדול. וזה מורה על המדרגה האלוהית שיש לישראל.
רק זה?
כן, רק זה. אני אסביר למה. האם ראיתם פעם חיות עם קרניים? ראיתם? ראיתם פעם חיות עם קרניים, נכון? עכשיו, בדרך כלל, בעלי חיים שיש להם קרניים, הם בעלי חיים מפותחים יותר. הכלבים עם קרניים. מה? לצבי, יש... כלומר, יש משהו מפואר בקרן.
פותחים עם קצת קרניים.
במובן של שייכות לדברים מופשטים יותר. אני אסביר למה אתה בא. אני אסביר בדיוק למה אני מתכוון, אם תיתן לי. יש מושגים שנמצאים אצל בני אדם, מושגים של אסתטיקה, של פאר, של הדר, יופי. המושג הזה הוא מושג יחסית מופשט, אומנם הוא אחוז בחומר, אבל זה מורה על משהו שהוא קצת מתרומם מעל הטבע. כן? אין מוזיאונים אצל בעלי חיים, יש מוזיאונים לאומנות אצל בני אדם. כלומר, החוש האסתטי מורה על משהו שהוא קרוב למופשט. יש גם אצל בעלי חיים מסוימים איזה מין התפארות, איזה מין שוויץ דעווין בלעז, כן? שעושים בעלי חיים עם הקרניים שלהם, במיוחד בתקופת החיזור, נכון? לעשות רושם על הנקבות, אז יש להם קרניים כאלה. עכשיו, אז אם כן, אז זה מורה על איזושהי שייכות למופשט שיש אצל, אצל אותם בעלי חיים. כן, כי החוש האסתטי הוא מופשט.
מה?
יש לו
את הקטע שלה,
את הווס עם הנוצות. נכון, נכון, נכון. לא קורא את המושג. כן, מה אתה אומר?
אפשר להסביר את המושג מופשט?
מופשט הכוונה הדבר שאיננו אחוז בחומר. למשל הכבוד.
כבוד?
כבוד, כן. אנשים מוכנים למות בגלל הכבוד. סימן שהכבוד הוא לא בא למלא פונקציה ביולוגית קיומית. עד רבה. אפשר למות מפני זה.
גם אהבה היא דבר מופשט
למשל. אהבה ודאי דבר מופשט. אלא אם כן תצליח לתת לי 200 גרם של אהבה, שזה דבר שקצת קשה לעשות. כן? כמה זה שוקל? אהבה.
וכשאת אומרת שבמחזון יש דברים מופשטים, מה המשמעות?
זאת אומרת, זה שהאדם מחפש לו חוויה אסתטית לשמה, אז זה סימן שהיופי לא שייך רק לקיומיות.
אבל בסופו של דבר לדברים מוחשיים במוזיאון.
זה, יש לזה ביטוי מוחשי, גם לאהבה יש ביטוי מוחשי. אבל זה לא מתחיל מן המוחשי.
זה לא מתחיל מן המוחשי.
גם הכבוד יש לו ביטוי מוחשי, אבל זה לא מתחיל מן המוחשי. כן? כמו שגם לנשמה שלנו יש ביטויים מוחשיים, אבל זה לא מתחיל מן המוחשי. עכשיו, מה שמעניין זה שאנחנו רואים אצל אותם בעלי חיים, שסך הכל מי מספק להם את הקרניים? הטבע. נכון? עכשיו, היינו מצפים שגם לאדם יהיו קרניים. אם האדם מופשט, סתם יכול להיות לו קרניים בריבוע, נכון? אבל אדרבה, הקרניים שלו לא באות לו מן הטבע, הן באות לו מבחוץ. מה שבני אדם מכבדים זה את זה, למשל, מניחים כתר בראש המלך, או מצנפת בראש כהן גדול, או תפילין בראש כל יהודי. כן? התפילין הן מין עטרה, אבל ההתרה הזאת היא באמת מחוברת אל הראש, אבל היא לא חלק טבעי של הראש. אף על פי שאי אפשר לצייר לעצמנו יהודי בלי תפילין. כן, כמו שאין לנו מלך בלי כתר. אז הכתר זה חלק של המלך או זה לא כתר, חלק של המלך? זה חלק שלו בלי להיות חלק טבעי. ולכן זה מורה על מדרגתו המופשטת. מובן? לכן דווקא המצנפת היא מורה על המדרגה המופשטת של ישראל. עד כאן מובן? כן. לכן, דווקא המצנפת...
לא, לא, המשפט הלאה, לא משפט, אבל העניין הזה...
הרעיון, כל
הרעיון.
הרעיון
כאילו...
זה לא הובן מה שאני אמרתי? אני אומר, יש, נגיד באדם, החלק היותר משכיל, זה נמצא בראש. מכוח מה שיש לנו בראש, אנחנו מצליחים לחשוב. כן או לא? ואנחנו גם חושבים מחשבות מופשטות מכוח מה שיש לנו בראש. נכון? ולכן יש אצלנו נטייה להכיר בעצמנו כבעלי פאר והדר, זאת אומרת משהו שהוא מעבר לנתון הטבעי. כן או לא?
אוקיי.
והדבר, הביטוי לכך הוא זה שהאדם יש לו קרניים שלא באות לו מן הטבע, אלא באות לו מחוץ לטבע. דהיינו, כתרו של מלך, או מצנפתו של כהן גדול, או תפילין של יהודי. כן, כי זה עדיין אחוז בטבע. כן, הקרן, הקרניים של בעלי החיים, זה עדיין, זה צומח מכוח הטבע. ככה הוא נולד, מבחינה גנטית זה נמצא אצלו. כלומר, אין פה שום דבר, יש פה נטייה אל המופשט, אבל זה לא מופשט על באמת.
אנחנו נולדנו
מהמוח, נכון. אבל במוח הזה מתלבשת נשמה. זאת אומרת, והנשמה היא לא באה מן הטבע. כלומר, אף על פי שהמוח הוא באמת תוצר של התפתחות גנטית, אבולוציונית, מה שאתה רוצה, אבל זה נפגש בסופו של דבר עם ממד שהוא עליון מן הטבע. וזה מה שגורם אצל בני האדם את התחושה שהם צריכים לשים משהו על הראש כדי לבטא את העליונות, את המדרגה העליונה מן הטבע.
זה מה זה מהחיות?
לא, ההפך. למדנו את זה, אדרבה, לא מן החיה. כן? זאת אומרת, זה שוכן על הראש. ולכן יש תפילים של יהודים, יש כתרים של מלאכים וכדומה. כן, בבקשה. או אפילו כיפה על הראש, שגם זה קשור לנושא. כן,
מה אתה? למה זה דווקא התורה כזו תפילים? כי אם אנחנו רוצים לבטל משהו מושג שקשור לאלוקות, אנחנו לא משתמשים במשהו שכביכול הוא קודש אישית, שמבין ישר שזה...
למה אתה אומר זה מצנפת ולא תפילין? אבל גם התפילין זה משהו טבעי. איך אתה עושה תפילין? כן, אז גם במצנפת יש תוכן. אז אתה להבין איך. כלומר, צריך ללמוד איך בגדי כהונה נעשים. ההתרה של החתן. זה כביכול מה?
זה
אומנות, נכון. אז מה היית רוצה? לשים לו תפילין? ומה קורה אם הוא מתחתן בלילה? הרי לא שמים תפילין בלילה. כן? אז, כן.
כל התוספות האלה.
אם כי באמת יש כאלה שנוהגים שאת בברית מילה להניח תפילין. יש קצת כזה.
כל התוספות האלה של כתר לאדם, בגד לאדם, דמות וכדומה, הם בעצם מחוץ לאדם. זאת אומרת, האדם הטבעי האמיתי הוא בעצם האדם הארום.
לא מדויק.
האדם שאין עליו כלום. זאת אומרת, כל שאר הדברים, בעצם כל מיני דברים שלכאורה לא שייכים לו.
תראה, זה בכל זאת תמוה. מה שאתה אומר, כי...
זה תמוה?
לא, יש משהו תמוה, והוא שהאדם הוא בעל החיים היחיד בטבע...
שמתלבש.
שאלה היא למה. כן, זאת אומרת שהוא מרגיש צורך להשלים את הטבע. כן, כאילו שהטבע לא מספיק לו. כן, נכון? כן, זה בני אדם כפו על בעלי חיים מסכנים, סוודרים וכל מיני דברים כאלה. אבל, לא באמת, אבל האדם הוא היוזם את הדבר הזה. כלומר, אין שום פודל בעולם שמחפש לו סוודר. זאת אומרת, שמעתי גם על זה אישה שפעם עשתה סוודר לנחש שלו. כן, טוב. אז זאת אומרת שזה מוכיח שהאדם באופן אינסטינקטיבי חש שלא די לו בטבע. הוא צריך להוסיף משהו.
זה טוב?
זה מורה על מעלתו. מה? אני לא יודע אם זה אינסטינקטיבי, זה תרבותי. כן, הרי כשאנחנו נוצרנו לראשונה, היינו באמת בלי בגדים בכלל. אבל עד מהרה זה נתוסף. כלומר, אין לך שבט בעולם כולו שאין לו בגד כלשהו. דהיינו לפחות חוט מסביב לצוואר, או טבעת, או צבעים שהוא מוסיף לו, זאת אומרת, או נוצות.
זה אומר שגם הדברים שאני
אומר. ודאי, אם זה שאלה. כן.
הרב אומר, אני תפוך. דווקא
הוא
התחיל
להתלבש
שהמלה
הפכית שלו ירדה, אני כבר שתראה את זה. כולנו יודעים שהאדם נפול, לא צריך את הרמב״ם בשביל זה, כתוב בתורה.
לא, זה
אדם, אבל
זה בגלל
הפחיתות שלנו, לא בגלל המעלה שלו. זאת אומרת, למה כאשר האדם, בגלל שהאדם חוטא, המסוגלות של האדם לחטוא, זאת מעלה. בעל חיים לא יכול לחטוא. אז היכולת של האדם לחטוא גם זה מורה על מעלה, שהוא שייך לציווי והזהרה.
זה משותף
בין זה לשים איזה התרה על הראש של סימן לראש ולהראות קשר לאלוהות. מצד שני, מצד אחד, מצד שני, לשים משהו על הראש זה גם איזשהו דמיון לבעל חיים שיש לו איזשהו התרה על הראש. כן, אבל אצל בעל החיים, ההתרה שעל ראשו צומחת לו מכוח טבעו, זה בדיוק העניין. כשיש כתר בראש המלך, זה סימן שהכתירו אותו. זאת אומרת שהחברה שמה אותו בראשה. כלומר, זה משהו שהוא יותר מיכולתו של אותו יחיד. אלא זה ההסכמה החברתית שבאה לידי ביטוי בהתרה של ראשו של המלך.
אפשר להגיד מצד אחד
שהוא, יש לו איזושהי עליונות מעל בני אדם, או אפילו איזושהי קרבה ללוקות. מצד
שני, אפשר להגיד שיש לו
קרבולת
יותר גדולה.
אבל יש הבדל. שהקרבולת צומחת באופן טבעי, וכאן זאת קרבולת שמניחים לו על ראשו.
אוקיי.
זה אומר משהו. זאת אומרת שיש כאן איזושהי תוספת על גבי ההכרה הפרטית שלו, אלא משהו שבא לו מכוח החברה בכלל. והחברה בכלל זה דבר מופשט, הרי אין חברה בטבע.
יש איזה
ביטוי בגמרא
שמישהו אומר שהבגדים שלי מכבדים אותי.
כן, זה רבי יוחנן, היה קורא לי בגדיו מכבדותיי, כן? כלומר, מה שמכבד לו, מה שמבטא את הכבוד שלי.
וזה נכון לומר דבר כזה?
למה לא?
האדם שווה אביזה, תסתכל בקנקנה למה שיש בתוכו, מה?
כן,
אבל... אחד עם חליפה ומגבד,
אני מבין.
זה מה שהופך את האדם לאדם?
לא, אבל... זה שהאדם מרגיש צורך להתלבש באופן מסוים, זה מורה על איזושהי הכרה פנימית של, לפחות דימוי מסוים שיש לו מעצמו, נכון?
כשהוא לא בהכרח נכון.
הוא יכול גם לטעות, אבל, אבל נגיד באופן, בגדול, אנחנו הולכים לפי דרכי הרוב, וזה כן מבטא משהו. כלומר, זה לא במקרה שהאופנה גם משתנה. מדור לדור אנשים מתלבשים אחרת, אפילו הייתי אומר משנה לשנה. כאילו הם רוצים לבטא איזשהו דימוי מסוים שיש להם מעצמם, או איזשהו ממד מסוים של הנפש, הם רוצים להוציא אותו אל הפועל. והם חושבים שאותו ממד יבוטא על ידי בגדים אלה ובגדים אלה. נכון? לא במקרה שם של סמלה לבנה לקלה. אני יודע מה. זה נתון. זאת אומרת, אי אפשר להגיד על נתון תרבותי שהוא שלילי או חיובי. כלומר, זה נתון מאז שיש בני אדם, מאז שהחלה התרבות האנושית, נאמר, יש בגדים. אז זה נתון. זה אומר משהו.
מה היית אומר לאיזה חוקר טבע שהיה אומר שכל הדברים האלה נובעים הם רצו לחכות בעליך?
אז זה פשוט לא נכון. אין שום חוקר טבע שיגיד את זה. מה שאתה אומר זה פשוט לא נכון. אין שום חוקר, לפחות, אלא אם כן, אתה תהיה חוקר הטבע הראשון שאומר את זה. כן? אתה מוזמן להיות אנתרופולוג. דווקא האנתרופולוגים רואים בזה משהו אחר לגמרי. כן, בדיוק. יש, זה אחד הבעיות שעמדה בפני האנתרופולוגים, במאה ה-20 במיוחד, שהם רצו להגדיר את האדם. מהו אדם, מהו בעל חיים? מה האדם?
איפה הרווח ביניהם?
כן, איפה הגבול האחרון? כן? אתה אומר, זה כבר לא בעל חיים, זה אדם. והם הגיעו למסקנה, בסופו של דבר, הם רצו, הבגד.
אם
נשים
בגדים
בגן החיות
לקוף,
הם לא יתלבשו. כן, יעשו את זה. יעשו את זה כי הם מחכים את האדם. זה בדיוק העניין. כלומר, האדם הוא המקור של הדבר הזה. אלמלא בני אדם, לא עולה על דעתו של שום קוף להתלבש.
למה אתה מתלבש
בשביל להיות
משהו לא
מלך חייו? שזה יש לו בדבר הזה. מי
האדם?
כן, שזה
טבעי לו
ההתלבשות.
טבעי לו
הכתר. הוא רוצה שיהיה לו... הוא רוצה להכניס לו משהו טבעי. הוא רוצה להפוך טבעי דבר שהוא לא טבעי. כן? אז זה לא טבעי. הלאה. וזה מורה, אז הוא אומר כאן, וזה וכך פירוש, בזמן שהעטרה בראש כהן גדול, וזה מורה על המדרגה האלוהית שיש לישראל. ומצד הזה יש לאדם מעלה גם כן, מה שהאדם הוא מלך בתחתונים, וראוי לאדם העטרה הזאת. אבל כאשר אין המעלה הקדושה, האלוהית הזאת לישראל, אין עטרה הזאת לאדם מה שהאדם מלך בתחתונים והוא בטל, או והיא בטלה. משל זה, כאשר יש מלך במדינה, אז יש כאן שרים ומושלים עמו גם כן. אבל אם אין מלך במדינה, אז אין גם כן מושלים למטה ממנו במדינה. וזה שאמר, כן, זה משמע שכתוב בגמרא בגיטין, אם יש מצנפת שהיא המעלה האלוהית הקדושה נמצאת, ראוי שיהיו עמו המעלה למטה מזה, דיינו עטרה בראש כל אדם. כאשר יש מצנפת בראש כל אדם. כהן גדול.
המלך או השרים?
הכהן הוא מלך.
מה
הכהן הוא מלך? מה הכהן הוא מלך? הוא מלך המלכים. וכאמר, זה משל, כן, משל. וכאמר, עכשיו הוא ממשיך להסביר את הגמרא, כן? הרי הגמרא שקראנו בשיעור שעבר. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא עשר המצנפת והרם העטרה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זאת להם לישראל שקדימו נעשה לנשמע, ומפני הקדמה הזאת ראויים בחתר והעטרה, שהרי ירדו 120 ריבו מלאכי שרת באותה שעה שקדימו נעשה לנשמע, וקשרו לכל אחד מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, ועתה אמר הסר המצנפת והרם העטרה. שימו לב שפה המערב הרחיב בדברי הגמרא, כן? הוא מכניס מדרש בתוך דברי הגמרא. המדרש על ה-120,000, לא, 1,200,000 כתרים שירדו לישראל בשעה שאמרו נעשה ונשמע. וכבר פירשנו בחיבור התפארת, תפארת ישראל, כי ראויים ישראל לכתרים בשביל נעשה ונשמע. ושם פירשנו אותם, כי למה היה להם הכתרים על ידי נעשה ונשמע, עיין שם ותמצא מבואר. ועל זה ישיב הקדוש ברוך הוא, לא זאת לישראל, שהגביעו השפל והשפילו הגבוה, לך ראו שיהיה בטל גבותם גם כן. זה מכאן המקור שבמשל בתשעה באב, לא מניחים תפילין בשחרית. אלא במנחה בלבד. כן? כי הרי עם ישראל בטל ממנו פארו, לכן הוא לא יכול לשים תפילין. בשעה שהוא אומר קינות, הוא יושב על הארץ. או? כן. בשאר השם. נכון. אז זה מה שהוא הסביר לפני כן. היה ראוי לבטל לגמרי. נכון? אז כשם שאנחנו לא ביטלנו אכילת בשר ושתיית יין, בגלל שאין הציבור יכול לעמוד בזה, אלא רק בערב תשעה באב. אתה מקשיב לי? כשם, מה שלמדנו בשני השיעורים הקודמים, שהיה ראוי בגלל החורבן לבטל אכילת בשר ושתיית יין, ואנחנו לא עושים כן לפני שאין הציבור יכול לעמוד בכך. אבל השארנו מזה מעט, בעיקר בסעודה מפסקת של תשעה באב, שלא אוכלים בשר ולא שותים יין. אז גם כן, אנחנו השארנו סימנים מינימליים. למשל, הנחת התפילין בזמן אמירת הקינות של תשעה באב. אוקיי? טוב.
אז למה אנחנו מניחים בשעה צרות? הכל צרות
קשור לחורבן. נכון, אבל יש צום יותר חזק מאחרים. כלומר, זה כבר עניין של דירוגים. בסדר? ואף, כי... לך, על האדם להתאבל על חורבן בית המקדש, ויהיה מתאונן ומקונן על חורבנו, ויתפלל שיחזור ויבנה בית המקדש. וכאשר אין האדם עושה דבר זה, כאילו הוא היה הסיבה לחורבנו. ובירושלמי, מה כתוב בירושלמי? הראשונים העבירו את התקרה, והאחרונים פעפעו אותה. וכל כך למה? שלא עשו תשובה.
מה זה?
אתה חוזר על השאר נפז, אבל אם האדם הוא המלך פה,
כן?
אתה אומר, הוא מלך מכוח זה של דשמה נתפשר בבואך, ואז...
יש לו דשמה, זה מלכות.
כן, בדיוק. עכשיו, למה, מה החורבן קשור לזה שפילו מנו בעלו מלך, שאין לו התרה, וגם לשרים שלו, שאנחנו עושים את זה על הרבה.
נכון.
מה
החורבן שלו?
עדיין
מוכנים
פה בעולם, עדיין יש לנו
נשמה. אני אשיב. ההבדל בין האתרה שעל ראשו של כל אדם בזמן שבית המקדש חרב לבין כאשר בית המקדש קיים, זה כהבדל שבין הפרט לכלל. זאת אומרת, האדם באופן פרטי הוא צלם אלוהים, יש לו נשמה, זה מאיר בו, כך שמבחינה זאת האדם הוא מלך בתחתונים. אבל יש מדרגה יותר עליונה מהאדם הפרטי, זה האדם הכללי. האדם הכללי זה כלל ישראל. זאת אומרת, כלל ישראל הוא איזה מין ישות כוללת, כמין אדם מורחב, עם נשמה כללית, דהיינו השכינה. כאשר שכינה מסולקת, אז יש התמעטות הפאר של האומה הישראלית. אז אנחנו הופכים להיות פרטיים ולא כללים. דוגמה לדבר. כשבית המקדש היה קיים, מי מחפר על כל ישראל? כהן גדול, עושה את העבודה. מה עשו היהודים באותו זמן? היו מבסוטים, ישבו להם בבית.
אכלו?
לא, אכלו אסור. אבל צמנו כדי להיות שותפים לעבודה של הכהן הגדול. מי שעבד קשה זה הכהן הגדול. באותו זמן, היהודים, הם כל אחד לעצמו עשה את הכיף שלו. זאת אומרת, מי שהיה רווק, היה יוצא לקרמים, איפה שהמחולות, היה בוחר לו את אשתו. מי שהיה לו קישויים, היה הולך לשמור על הקישויים. מי שלמד תורה, הלך ללמוד אצל רבו. כן, פורט במשניות, מסכת תענית. כן, מסכת יומה. אבל מי שעבד קשה זה הכהן. מי שהיה, לא היה לו מה לעשות, היה הולך, אם הוא היה גר בירושלים, היה הולך לעזרה, לראות איך שהכהן הגדול עובד.
הרב מדבר על יום הכיפורים?
ביום
הכיפורים. ביום הכיפורים הולכים לקרמים והיו הולכים לשמור.
מה אתה רוצה לעשות? איזה יום שאתה לא יכול לעשות מלאכה ממילא? מה תעשה כל היום? צריך קלפים, לא יפה. נכון? אז אלה... מה? לא, ההפך. אז זה היה מאוד כללי. זאת אומרת שאני צם, כי על ידי זה אני שותף לעבודה של אותו אדם בבית המקדש. עכשיו, שבית המקדש חרב, ואין כהן גדול שיחפר בעדי, הוא לא שולח שעיר לעזאזל, לא מקריב שעיר בפנים ולא כלום, אז אני צריך באופן פרטי אישי לעשות את כל העבודה שהוא היה עושה. הוא היה עושה את זה בשביל כלל ישראל, לא בשביל עצמו.
שאחד מברך בשביל כולם.
כן, בדיוק. ואז היום כל אחד לעצמו, אז לכן יום הכיפורים כזה קשה, צריך לעשות תשובה עמוקה, לחפר על הכל, וזה וידויים בלי סוף. כל היום כולו עובר בתפילה ובאימה. זה בגלל שהעבודה עברה מן הכלל אל הפרט. מובן? לא, לא, לא. בבית המקדש, שבית המקדש היה קיים, הייתה עבודה של הכלל. עכשיו שבית המקדש חרב, זה עבודה של הפרט.
הכלל זה הכהן גדול.
הכהן גדול היה פועל בשם הכלל כולו, ואז ממילא זה השפיע על הפרט, בוודאי. כן? עכשיו בטלה העבודה הכללית, ועכשיו יש עבודה הפרטית.
העבודה הפרטית יותר חשובה?
יותר מה?
יותר חשובה לתורה?
לא. כן.
הם רוצים להגיד שהם לא שמים יותר את ה... אבל הם רואים ששמים את החום שלא שמים.
וזה מורים
ששמים.
לא
היו שמים ככה?
הם בסופו
שלא שמים את החופה?
נכון. לא, 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 לא שלא שמים את החופה. היו עושים בזמן הקדמוני, מלבד החופה, היו עושים איזה מין הפריון שבו היו מושיבים את החתן ואת הכלה בשביל הברכות או משהו כזה.
משהו יותר...
איזה טקסי.
משהו יותר
מפואר
שמעבר לחופה...
לא, לא. אני מסביר. בזמן החופה עצמה, היו שמים חופה, זה התוספות יודעים. כן. אבל אחר כך, במהלך השבעת ימי המשתה, כשהיו מושיבים את החתן ואת הכלה, היו מושיבים אותם תחת איזה הפריון.
שזה מבנה...
כן, כמו חופה. אז זה אומר התוספות שזה לא עושים יותר.
בשבעת ימי המשתה, חופה לא עושים.
נכון, ברור. כן.
אני חוזר לעניין של הכלל והפרט, אני רוצה להבין את זה או לחדד את זה. לפי מה שהרב מדבר, אפשר לעשות אותה השלכה למשל, שבזמן בית ראשון, כן, כשהיה בית המקדש, אותה קבוצה מאוד יהודית שהיו לומדים תורה, וכל השאר היו עוסקים בעסקים שלה.
נכון.
היום המצב הוא הפוך. Mm-hmm. שיש המון אנשים שעוסקים בלימוד תורה, וכל אחד מנסה להתעבוד, ואת העבודה אין לנו. אבל לכאורה, בסופו של דבר, המשמעות היא שיש הרבה יותר לומדי תורה, והבטר לעומק, אז למה המצב של הכלל
היא
יותר טוב מאשר המצב של
עבודה פרטית? דבריך נובעים מזה שאתה חי בתקופה שבה יש ערך לפרט, ואינך מבין את הערך של הכלל. זאת אומרת, מאחר ואנחנו ירדנו במדרגה, אז כשאנחנו רואים תוצאות תכלס בשטח, שיש יותר פרטים שעוסקים בתורה, יותר פרטים שחוזרים בתשובה ביום הכיפורים וכו', אנחנו חושבים שהמצב יותר טוב. בגלל שהתרגלנו לזה, כי אצלנו הממשי זה הפרט. או? אבל אם היינו מודעים לערך של מדרגת הכלל, כפי שהיא הייתה חיה בקרבנו באותם
הימים... איזה סוג של חוויה
זאת? אני אגיד לך בדיוק איזה סוג של חוויה זאת. זה למשל, כשאנחנו למשל פה בחדר הזה, או בכלל בעולם, כל אחד מאיתנו חושב על עצמו בתור איזשהו אני. כלומר, אני אומר אני, אתה אומר אני, הוא אומר אני, כל אחד מאיתנו אומר אני. בין כל האנים האלה, יש קשרים. יחסי גומלין, ואהבת לרעך כמוך, או... שנאה חס וחלילה. בקיצור, יש כל מיני יחסי גומלין בין כל אחד ואחד מאיתנו. ואז אנחנו מרגישים שאנחנו שייכים לקבוצה אחת. אבל ההכרה הראשיתית זה אני. בזמן שבית המקדש היה קיים, ההכרה הייתה בדיוק הפוכה. הייתה הכרה של מציאות הכלל, והאני בתור התפרטות של הכלל הזה.
התפרטות או התבטלות?
התפרטות. לא היה מה לבטל. אלא כל אחד הבין שהאני שלו הוא ביטוי של הישות הכללית.
איבר.
כמין איבר. הוא הרגיש איבר, אפשר לומר. מובן? זאת אומרת, האצבע היא אצבע של היד, לא מכלול האצבעות יוצרים את היד. זאת הייתה החוויה שהייתה אז. החוויה הזאת בטלה מאיתנו. האדם קודם כל מודע לעצמו.
מה עושה
בגלל
החוויה כזאת? מה? אדם לא הייתה לו בעיה למסור נפש? מה?
למשל, כן, זאת הסיבה גם שלא הייתה בעיה למסור את הנפש, אבל אני נגיד יותר מזה. על מה בני האדם היו מתפללים באותם הימים? היהודי הדתי של ימינו, כן, מחנכים אותו שמה שהוא צריך לצפות אליו זה חיי העולם הבא. כלומר, אתה פה כדי לאסוף נקודות, כדי לקבל קורסה יותר טובה למעלה. כן? כשתגיע למעלה, יהיה לך מקום טוב, זה יש שם יהיו גם השקעות, יהיה שם מאפרה, הכל, כלומר, יהיה משהו נחמד. אבל זה בשבילך. בזמן שבית המקדש היה קיים, גם דיינו בזמן התנ״ך, אנחנו לא רואים אזכור אחד של חיי העולם הבא, בכל התנ״ך. זאת אומרת שבני אדם התפללו, קיוו, שמלך ישראל ינצח בקרב, שהקורבנות יהיו לרצון, ושהאדמה תיתן את יבולה. זה, ואז מתוך כך, ידעו ששכינה תשרה באומה. כלומר, שיהיה קשר חי בין הקדוש ברוך הוא לבין האומה הישראלית כמכלול. כשהגורל של הפרט היה משני לחלוטין. מובן? איפה? בתנ"ך? מחנה, אתה מכן. חנה התפללה על בן. אז אם כן, אכפת לה מן הפרטיות שלה, נכון? ככה אתה אומר. אתה אומר, זה שחנה התפללה על בן, זה סימן שאכפת לה מן הפרטיות שלה, נכון? לא נכון. היא התפללה על בן כי רצתה שיהיה מלך בישראל, והיא ידעה שאם לא יהיה לה בן, לא יהיה מלך בישראל. היא כתוב, השם צבאות אם תראה בעוני עמתך. אומרת הגמרא, מה זה השם צבאות? שכאילו, הרי הראשונה שהשתמשה בביטוי הזה בהיסטוריה. לפני חנה אף אחד לא אמר את זה. השם צבאות זה אלוהי המדינה. היא אומרת לו, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. אתה רוצה שיקראו לך השם צבאות? יש לזה תנאי, אם תראה בעוני עמתך. ונתת לעמתך זרע אנשים, זרע המושך שני אנשים, שם דוד ושאול.
ובהפטרה של השבת עם השונמית?
עם השונמית. מה? נכון. היא לא ביקשה את זה.
אבל כשבן היה חולה זרע, צריך
לו לטפל. ודאי שהיא רצה, יש לה אחריות, לא? מה, אנשים נהיים אדישים לחיי הפרט בגלל זה? לא, הפתאום. אבל הם הבינו את החיים הפרטיים שלהם כחלק מקידוש השם. זאת אומרת, אם הבן ימות חס וחלילה, אז הנביא מתפשל. זה חילול השם שהנביא מתפשל. לא כתוב מתפשל, אבל...
בעיר אותון של הכהן גדול ביום הכיפורים, היה שם את ההתייחסות התורתית,
אדרבה, זה בדיוק העניין. בתפילה של הכהן הגדול הוא ביקש שהפרט לא יעכב את טובת הכלל.
כן, נכון, כאילו יש שאלה כללית, אבל כאילו חושש מזה.
כן, הוא חושש, כי יש מצבים... כן, כי יש מצבים שהיחיד יכול לגבור. כלומר, לא אמרנו שאי אפשר שתהיה הכרה פרטית בזמן שבית המקדש קיים. יכול להיות שהאדם גובר על תחושת שייכותו לכלל. אבל זה היה יוצא מן הכלל. כאילו, הוא היה צריך לעשות, הוא היה צריך לעשות השתדלות בשביל זה.
כן?
כן, כן, אני
אומר,
אני אומר. ולה יעדי עבד שולטן מבית יהודה. חוץ מזה שהתפילה הזאת שאתה מדבר עליה, היא תפילה של הכהן הגדול בימי בית שני. בימי בית שני. בית שני יש כבר מעורבות של ההכרה הפרטית. כן, מה אתה אומר?
מה ההבדל זה לבין פשיזם?
מה ההבדל בין זה לבין פשיזם? לכאורה אין הבדל, אבל יש הבדל התאומי, ואני אסביר לך למה. הפשיזם מניח שהכלל הוא העיקר והפרט אין לו חשיבות. אז מתוך מהדברים שלי השתמע שלפרט אין חשיבות, כן? והכלל הוא במקומו, נכון? יפה מאוד. לא כן, שהרי אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל. כלומר, הברירה שהועמדה בפני האדם המודרני במאה ה-20 זה או הכלל או הפרט. דהיינו, טובת הכלל רומסת את ערכו של הפרט, זו השיטה הפשיסטית. טובת הפרט רומסת את ערכו של הכלל, זאת השיטה האינדיבידואליסטית, שיש לה ביטויים שונים, אנרכיזם, הליברליזם המודרני וכדומה. כן? זה שתי האופציות. בעוד שבישראל זה לא כך. הכלל, אם הוא כלל על באמת, הוא כולל גם את ההכרה הפרטית. זה מאוד מופשט. למה? לא. ודאי, יש ניגוד אינטרסים. ולכן צריך לבחור, לפי הפשיזם, צריך לבחור את טובת הכלל לעומת טובת הפרט. אבל אם זה כלל אמיתי, אם מדובר על כלל באמת, הכלל באמת כולל את כל הפרטים. אני אתן לך דוגמה בתחום המדע. איך אנחנו יודעים שחוקי קפלר הם יותר נכונים מאשר האסטרונומיה של תלמי? יש כל מיני תנועות בכוכבים. כן? אתה מסתכל על הרקיע, אתה רואה פתאום שהמאדים עושה כך, חוזר אחורה, ועוד פעם, עושה לולה. אז איך הסבירו את זה הקדמונים? הקדמונים אמרו שיש גלגל שסובב את העולם, ובתוך הגלגל הזה יש עוד גלגל, והמאדים קבוע בגלגל השני. כך שהגלגל בכללו מתקדם, אבל לפעמים הוא עושה לולה אחורה בגלל שיש גלגל פנימי בתוך הגלגל, וזה מסביר את הלולה שאתה רואה במאדים. השואלים ככה, אז מדוע אני לא רואה לולאה כזאת בשמש? אמרו הקדמונים, קלאודיוס טלמי, כן? במאה השנייה לספירה הוא אמר, טוב, כי בשמש, השמש הוא קבוע בגלגל אחד ואין שם שני גלגלים. ולכל כוכב וכוכב היו צריכים להמציא חוק אחר. הגיע קפלר, יוהן קפלר, הוא אמר, אתם לא מבינים שום דבר, שני חוקים, אני זוכר לכם את כל התנועות של כל הכוכבים. בסדר? מה? לא, אבל יש שניים ראשונים, ואחר כך החוק השלישי הגיע יותר מאוחר. זה נולד בהמשך. כן, אבל שני חוקי קפלר מסבירים שהתנועות של כוכבים הן תנועות אליפטיות, וזה מסביב לשמש ולא מסביב לכדור הארץ וכו'. על פי זה, על פי שני חוקים, אני זוכר עכשיו את כל התנועות של כוכבי הלכת של מערכת השמש. עכשיו, מבחינה מסוימת, אפשר לומר שקפלר הוא מאוד לא, מאוד לא סובלני. נגיד מישהו נגיד, נלך לפי השיטה הישנה. יבוא מישהו יגיד לאסטרונום, תשמע, אמנם הסברת יפה 10 כוכבים, אבל תראי, הכוכב ה-11 אני מבקש שתסביר לפי חוק אחר. מה יגיד האסטרונום? תפדל, אין בעיה. הרי ממילא אין לי חוק אחד בכל זה, אז לא אכפת. אז דווקא מאוד סובלני, נכון? עכשיו, מישהו יבוא לקפלר, יגיד לו, תשמע, אנחנו מאוד התרשמנו מאיך שהסברת את התנועה של הכוכבים, אבל תהיה בכל זאת סובלני, תשאיר כוכב אחד, תסביר אותו עדיין לפי החוק הישן. יקבל או לא? לא, למה הוא לא יקבל? בגלל שהחוק שלו כולל. אבל באיזה, אז החוק שלו הוא לא סובלני מצד אחד, נכון? מצד שני הוא מאוד סובלני, כי הוא כולל את כל התנועות כולן. כלומר, אין תנועה אחת של אחד מהכוכבים שלא מוסברת על פי החוק הכללי שלו. אתה איתי?
כן,
לא, זאת אומרת, כלליות אמיתית היא כלליות שחייבת לכלול באמת את כל הפרטים. אם זאת כלליות שלא כוללת את כל התופעות הפרטיות, היא כלליות מזויפת. ואז אני לא יכול להעמיד אותה מול הפרט. אתה מבין אותי?
איך היית מסביר היטלר
שזה
לא
אומר
משהו
שבא? כי היטלר וסטלין ומוסוליני היו אנשים שאמרו שהדבר היחיד שמעניין אותם הוא הכלל, והם לא חשבו שמתוך כך הם נותנים עושר לפרט. הוא לא חשב שהוא נותן עושר לפרט, ולכן השיקול הזה, האם זה יהיה טוב לפרט או לא, לא עמד בעיניו. חוץ מאשר במידה והוא יצטרך לקנות את אהדת הציבור לשיטה שלו. אבל המטרה הייתה הכלל, לא הפרט. אתם יודעים מה שאני אומר? לכן במגדל בבל באמת זה יקר. כן, כן, אז זהו. כן, זה הפסוק שאני רגיל להביא. כן? איך כתוב בפרשת במדבר, כשסופרים את בני ישראל. כשאתה סופר אנשים, יש לך שתי אפשרויות. או להגיד כמה אנשים יש פה סך הכל, ואתה אומר, ספרתי, מצאתי 1,234,737. זה המספר שמצאת. עכשיו, אם אחד מת, אבל בינתיים אחד נולד. אז זה לא משנה, המספר נשאר אותו מספר, נכון? כלומר, הישות הכללית היא המעניינת אותי, לא הפרטית. אפשרות שנייה לספור את האנשים, זה לומר, יוסי, דודו, אלברט, זליג, עובדיה, וצביקה, וכולי, נכון? או לספור את השמות של כולם. ואז יוצא שכל אחד יש לו משמעות, כי אם אחד ימות, אז השני שבא, זה לא הוא, נכון? אז ואז, יש, אפשר לתת או את המספר או את השמות. איך כתוב בתורה? במספר שמות כל זכר לגולגלותם. מכיר את הפסוק הזה? כן. במספר, זה הכללי, 600,000 ו-3,550 שמות זה כל אחד ואחד. זאת אומרת שהתוכנית שהתורה מדברת עליה היא תוכנית שמאחדת את שתי העקרות, הכלל והפרט. אתה איתי? כן, בבקשה.
הוא אומר שהיום יותר הדגשה של הפרט.
בשכחת הכלל, כן, נכון.
הוא יותר לומדי תורה כשהדגש שלהם הוא על הפרט.
נכון.
אבל אם אנחנו נמצאים בסדרות מהלך הפוך.
נכון. היום, כן, אם אתה שואל, במצד, מבחינה היסטורית, אנחנו בזמן של תחיית הכלליות. זה קם לתחייה. פשוט מאוד. זה קמה מדינת ישראל. שמעת על זה פעם? יש גם צהל. זה דבר מאוד מעניין. אנשים מוכנים למות בשביל הכלל. דבר שלא היה מקודם. נכון? אבל לנו זה, אצלנו זה כבר לא היה. ואצלנו הכלל זה יצירה של קודש. זאת אומרת, יש, הנשמה הכללית, יש לה על מה לחול. יש לה לחול על המדינה. לפני כן, לא היה לה על מה לחול. מה? זה עוד סיפור, אבל קודם כל נושא להסביר פה משהו. יש סקר שנקרא סקר מכון גוטמן. שמעת על זה? יש כל שיטת הסקרים בימינו אומצה על ידי איזה יהודי אחד מארצות הברית בשם גוטמן במלחמת העולם השנייה. ויש למכון גוטמן סקרים שנעשים, למשל גם בארץ, כל 10 שנים מפרסמים סקר מיוחד, מדעי מאוד, על מצב הדתיות, כלומר עולם האמונות והמצוות, של הציבור היהודי בישראל. כל 10 שנים מתפרסם הדבר הזה, יש ממצאים מאוד מעניינים. כן, בדיוק. עכשיו, מה שמאוד מעניין, התברר ככה. א', התברר באופן כללי, שהחברה הישראלית היא לא דתית, וגם לא חילונית. אלא היא מסורתית, באופן כללי. כלומר, החברה הישראלית כחברה היא חברה מסורתית ולא חילונית או דתית. זה דבר אחד. דבר נוסף, שם סופרים כל מיני דברים. למשל, קיום מי שומר שבת, מי אוכל כשר, מי מאמין באלוהים, מי צם ביום הכיפורים, מי שומר ברית מילה. רואים? אחוזים משתנים. לכל נושא ונושא יש אחוזים משתנים. עכשיו, בעולם האמונות, בדקו, שם ראו שהרוב המוחלט של היהודים בארץ מאמין באלוהים, גם מאמין שעם ישראל הוא עם סגולה. מאוד מעניין דבר. קצת יותר מ-50% מאמינים ש... כן, לגבי אמונה באלוהים זה עובר את ה-70%. לגבי האמונה שעם ישראל הוא עם סגולה זה עובר את ה-50%. ולאט לאט רואים ככה, האמונות הפחות פופולריות זה האמונה בחיים אחרי המוות. הכי פחות פופולריות. זאת אומרת, יש מעט מאוד שמאמינים בגן עדן, ועוד פחות בגהינם. זה פחות אומר שזה אופטימיות מסוימת. כן. עכשיו, זאת אומרת, אבל זה ממש בתחתית הסולם. כלומר, האמונה בחיים שאחרי המוות זה על הפנים. אצל הדתיים, ממש, זה קיים. עוד איך שהוא. אני לא בטוח שעד הסוף. כן, כי לא כל אחד אומר מה שהוא חושב. עכשיו, מה זה אומר? לפני 100 שנה, נגיד 150 שנה, מרכז ההגדרה של היהודי הייתה העולם הבא. ועכשיו זה נפל, נכון? אז זה סימן שהתודעה הכללית עלתה. בוודאי, אבל צריך להבין, ירידת אמונה היא פונקציה של עליית אמונה אחרת.
אז אין דבר כזה בן אדם לא מאמין.
כמעט ולא, זאת אומרת, זה דבר, זה מאוד קשה למצוא. אני בינתיים חיפשתי עוד לא מצאתי. יצא לי לפגוש אנשים שטענו בתחילת השיחה שהם לא מאמינים בכלום, אבל בסוף התאכזבתי, לא מצאתי, עד עכשיו לא מצאתי אפיקורוס מושלם. זה קשה למצוא, אבל אולי, אני לא התייאשתי. אבל גם הרב קוק מאבחן שהחילונות של הדורות האחרונים, המקור שלה הוא לא בחולשה אמונית, אלא דרבה, בעלייה אמונית. זאת אומרת שהתביעות של הנשמה של היהודים בזמן הזה הן כל כך גבוהות, שהמזון המסופק להם על ידי העולם הרבני, איננו מוצא חן בעיניהם. בצדק. זה החידוש של הרבים, שזה בצדק. שעולמו של בית המדרש איננו ממלא את כל מה שהוא היה צריך למלא, ולכן נפלו. ולכן אין פלא. זאת אומרת, היום יש לנו דווקא ראייה. אנחנו רואים שיש עלייה של התודעה הכללית. עכשיו, מי שאל פה עכשיו נסיגה? אתה שאלת? שהיום אנחנו רואים עלייה של האינדיבידואליזם, נכון? עוד יותר טוב. זה סימן שהדור מתבגר. כי האופן שבו הוא ביטא את שייכותו לכלל, היה אופן קצת ילדותי, כן? הציונות של, של דוש, כן? נסרוליק של דוש. לא שמעת? הקריקטורות של דוש, מכיר? וואי, 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 וואי.
שתי
מחזורים לפניו. אלא אני גם. אתה מכיר תמיד בקריקטורות, האם תמיד רואים איזה, את הישראלי, הגיבור, מכנסיים קצרות, רובה ותקובת טמבל? זהו, אז מי שצייר את זה, זה דוש, כן. ולישראלי הזה קוראים סרוליק. כן, כן, כן. מה? ודאי, זה נאיבי. זה נאיבי, כן? כלומר, בנו מדינה של חסמבה. חסמבה זה קומיקס ישראלי שמדבר על כמה חבר'ה ככה בתקופת המחתרות מצילים את העולם. גיבורים. דני דין וכל מיני כאלה. בלונדינים, כן, כולם. אתה?
רק לפני מספר שיעורים, שאלת שאלה אם להרבה...
אז זה שהתייאשו זה סימן טוב, זאת אומרת שאנחנו מתקדמים. כן, מה אתה אומר?
הרב, לפני מספר שיעורים שאלת שאלה אם הקדוש ברוך הוא ציוני. אז הוא נותן תשובה שעכשיו הוא ציוני, אבל לפני 200 שנה הוא לא היה ציוני.
נכון.
עכשיו, לפי אותה שיטה אפשר לבוא ולומר שלפני 200 שנה היה העולם הבא, והיום אין העולם הבא, אז כל החתירה של האדם צריך להיות רק לעולם הזה, והעולם בכלל לא רלוונטי.
אפשר גם לומר את זה. זאת אומרת שבימינו הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בעולם הזה. אז הגורל, אז הגורל של הנשמות הפרטיות, זה ודאי שזה ממשיך. השאלה אם זה נמצא במרכז ההכרה או לא. נגיד ככה, אם הולכים לבית הכנסת ויש בר מצווה, אז הילדים הקטנים אומרים, וואי, איזה יופי, יהיו סוכריות. נכון? ואנשים יותר מבוגרים יגידו, איזה יופי, יהיה לנו עכשיו בטוח מניין בכל בוקר. כל פעם יש לנו קושי להשיג. עכשיו, זה אומר שבשביל המבוגרים כבר אין סוכריות? לא, יש. אבל זה פחות מרכזי אצלם.
עכשיו, שאלה שנייה, שגם אתה משתמש בה, גם הרבה רבנים ציוניים. תמיד מדברים, יש לנו מדינה ויש לנו צהל. לא מדברים דווקא צהל, לא מדברים כלכלה, לא מדברים דברים אחרים. למה צהל לכאורה נראה הדבר שהוא השפיץ של כל הדברים?
אני אחזור על השאלה כי היא חשובה מאוד. השאלה, וגם כדי שהגולשים היקרים שימצאים איתנו ישמעו. שאני יכול לענות? השאלה שלך היא, אתה ועוד רבנים ציונים אחרים תמיד מזכירים את זה שיש לנו מדינה ויש לנו צבא. מדוע לא מזכירים שיש כלכלה ועוד דברים אחרים? תשובה, את השאלה הזאת אני בעצמי שואל. זאת אומרת, אני מת על השאלה הזאת בגלל שאני חושב שההכרה בזה שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו רק בגלל שיש לנו מדינה ויש לנו צבא, זה קצת אינפנטילי. כי הסימן האמיתי לזה שהגאולה הזאת היא גאולת אמת, זה לא שיש צבא. כי צבא זה משהו כוחני. אלא זה שיש תרבות. כן? זה, אגב, הרב קוק אומר את זה. הרב קוק, משל, יש איגרת שהוא כתב לבית ספר לאומנויות בצלאל. כן, מכירים. בית הספר לאומנויות בצלאל קם בתקופה הטורקית עוד. עוד לפני המנדט הברית. היו פה... היו נלחמים עם המלאריה, צריכים לייבש ביצות, פתאום כמה חבר'ה קמים, עושים בית ספר לאומנויות. אז הרב קוק כתב להם מכתב, שצריך לשים לב מה הוא אומר במכתב הזה. הוא אומר, יש אחרים שיוכלו להגיד שזה שעכשיו אתם מקימים בית ספר לאומנויות, אתם מקדימים את המאוחר, כי יש דברים דחופים יותר. דחוף לייבש את הביצות, דחוף להביא יהודים, דחוף לשמור על הביטחון של היהודים, ועוד כמה דברים כאלה. אז מה אתם מקימים בית ספר לאומנויות? אומר הרב קוק ההפך, זה שאתם מקימים בית ספר לאומנות עכשיו, זה סימן שזאת תחייה אמיתית. שאם לא כן, הייתם, כלומר, זה יכול להיות שצרכים קיומיים מביאים אתכם לארץ, אבל זה לא משהו שחי באמת. זה שאתם עוסקים במה שלכאורה תפל, זה ההוכחה שבאמת זאת תחייה אמיתית. מה שאלת על הגשש? כן. כן, אהבת החיים. והוא מביא שם דוגמה של ילדה משותקת, כן? ילדה חולה. ילדה חולה שאחרי כמה זמן, שכולם מודאגים, אז היא פותחת את העיניים, והדבר הראשון שהיא אומרת זה, אני רוצה בובה. ואז כולם אומרים, אוי, איזה יופי, היא רוצה בובה. כן? לכאורה בובה זה שטויות. אבל זה סימן שהיא חיה. בגלל שאם היא הייתה מבקשת מים, זה סימן שהיא צמאה. אז מי שצמא בוודאי מבקש מים. הוא צריך לשרוד. אבל אם הוא מבקש בובה, זה סימן שזה חד. ברור? אז אתה צודק. אני חושב שאחת הסיבות, אגב,
למה?
איגרת לבצלאל, לא זוכר את המספר. מפורסמת מאוד. עכשיו, אני אומר, אחת הסיבות למשבר הגדול של הציבור הדתי-לאומי, זה שהוזנח התחום הזה. כלומר, ההכרה שיש ערך לחול, ושהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לכאן, כדי שנקדש את החול, ובשנים האחרונות איזה מין תגובה של הצטננות, שאנשים הסתגרו פנימה בתוך הקודש פנימה, וחשבו שרק זה יכול להמשיך להביא את הגאולה, וישאו רק את המדינה והצבא בתור היסודות שיש להתפעל מהם, זה אחת הסיבות הנפילה של הציבור הזה. נכון. פולמוס של אספסיאנוס, הסברנו לפני שני שיעורים, שהכוונה למרד הגדול. שבעקבותיו חרב המקדש. כי פולמוס, פולמוס זה מלחמה ביוונית. אספסיאנו זה הקיסר היווני, הרומאי שעשה את המלחמה הזאת. טוב.